ריקורד. אנחנו קוראים את ההקדמה השביעית, נכון? אוקיי. אז ככה, ההקדמה השמינית, סורי. סליחה, ואיך... כן, השמינית, כן? פעם הקודמת למדנו את השביעית, כן? השביעי היה על זה ש... על זה ש... נו. נדם לי. השביעי היה על זה שההדרים הם גם קיימים, כן. אז עכשיו השמיני, כן, וכשאמרתי, כל ההקדמות האלה, כן, אפשר להגיד, כן, אפשר להגיד, השביעי, השמיני והתשיעי, הם בעצם פרטים שבאיזשהו מובן כבר נכללו באיכשהו תיאר את שיטת האטומיזם של הקלם, אבל הוא מדגיש יותר פרטים מסוימים, ואני חושב שהוא כל הזמן מדגיש גם בשביל להוציא מזה את מה שיוצא אבסורדי בשיטה שלהם. ככה אני קורא את זה, אולי אני לא צודק, וזה נמצא פשוט בשביל לתאר, אבל ככה אני נדמה לי שהוא תמיד חותר להגיע לנקודה שבו זה נהיה ממש אבסורדי, וזה כמעט בעצמו סוג של פרחה, כן? הוא לא נכנס להפריך אותם, אבל הוא כן רוצה לתאר את זה עד לרמה שזה נשמע מאוד מוזר לפחות. אז זה ההקדמה השביעית והשמינית והתשיעית, הם פרטים מהסוג הזה, ואז ההקדמה העשירית, הוא מוציא את המסקנה האפיסטמולוגית בעצם, אפשר להגיד גם המטאפיזית או הפיזית, של כל השיטת האטומיזם, שזה עניין האפשרות, מה שהוא קורא ההברה, אני לא יודע אם נגיע לזה היום, אבל שם הוא מעריך מאוד, ונכנס לכמה עיונים עמוקים ש... בזה תלוי המחלוקת שלו איתם, או של אריסטו איתם. אז אנחנו בהקדמה השמינית, ואת זה אני ערכתי פה, אז אני יכול לקרוא. ההקדמה השמינית היא אמרה, שאין נמצא אלא... עצם ומקרה. כן, וההדגשה פה שהדגשתי הוא על המילה אלא, כן? שאין בנמצא חוץ מהעצם והמקרה, שזה... I can't, now I'm in a class, I'm sorry. שזה במונחים שלהם, האטום והנקרים של, של, של האטום, העצם הפרידי, זה כל מה שקיים. והנקודה החשובה, הדבר החשוב, שזה שולל, יוסל, please go out and close the door, thank you. זה, ושהצורות הטבעיות גם כן מקרים. כן, יש משהו שנקרא צורה טבעית, כן, אנחנו צריכים בשביל לזה לזכור, אני לא יודע איפה הוא נתן לנו הגדרה מסוימת של זה, אבל מה שאנחנו קוראים צורה טבעית, שזה בניגוד לצורה לא טבעית, או מה שאנחנו קוראים צורה מלאכותית, כן, מלאכותי מלשון מלאכה, כן, לא מלשון פיקטיבי, שזה בעצם יסוד הפיזיקה והמטפיזיקה של אריסטו, שאומרת שיש דברים בעולם, שיש להם טבע מסוים, כן, טבע זה מה שהוא הדבר, פשוט מילה ל... המהות של הדבר, מה שאנחנו קוראים, המהות, כן, המשהו, וזה זה דבר ש, שקיים, שהוא משהו הדבר, אם אתה רואה עץ, כן, זה שהוא עשוי באופן, הוא פועל באופנים מסוימים, והוא עשוי באופנים מסוימים, והוא עובד באופנים מסוימים, שעץ פועל בו, זה נקרא הצורה הטבעית של עץ, כן, בניגוד ל... אפשר להנגיד את זה לשתי דברים, כן? בניגוד גם לצורה החיצונית שלו, הרמב"ם קורא לזה בפרק א' תבנית, כן? השייפ של זה, כן? אני לא יודע איך אומרים שייפ. זה שהוא עשוי באופן מסוים, או שזה בעצם אחד מהמקרים שלו, כן? זה לא הצורה הטבעית שלו, זה צורה, אנחנו קוראים לזה צורה באופן יותר קל, אנחנו לפעמים... יכולים לקרוא לזה צורה, אולי גם בתורה וגם פילוסופית, לפעמים קוראים צורה לאיך שדבר נראה, ובאיזה אופן הוא בנוי, אבל זה לא הצורה הטבעית, זה צורה חיצונית, קוראים לזה, או צורה נראית. הצורה הטבעית, וזה גם להפוקי צורה מלאכותית, אם אני חותך מעץ ועושה מזה שולחן, אז זה לא הצורה הטבעית של השולחן, זה צורה מלאכותית שהשולחן קנה. אוקיי? אבל... ואז להגיד שהצורה של השולחן הוא סוג של מקרה ביחס לזה שהוא עץ, זה יש בזה איזשהו נקודה של אמת, כי אני יכול להפוך את השולחן לכיסא, והוא לא מפסיק להיות עץ, הוא מפסיק להיות שולחן, במובן הזה יש צורה של שולחן, אבל צורות טבעיות הן צורות הרבה יותר חזקות, הן צורות שהן לגמרי מגדירות את מה שהדבר. כן? ועכשיו, כאשר הכלם אומר שאין בנמצא אלא עצם ומקרה, אז הם גם, וזה בא במפורש, שוורץ מצטט פה איזשהו חסידי כלם, שאומרים במפורש, שהקויפרים, האריסטוטלים אומרים שיש כזה דבר טבע, שיש כזה דבר, וצורות טבעיות, בדיוק המילים האלה, הצורות הטבעיות, ואומרים לא, אין כזה דבר עץ, ואין כזה דבר סוס, יש רק כזה דבר של מספר אטומים, שבמקרה יש להם, יש להם את המקרים שעושים אותם סוס, אבל זה שהוא סוס, זה בעצמו מקרה של אטומים, זאת השיטה שלהם, והוא הולך להסביר את זה, הוא הולך לפרט את זה, כן? וביאור זאת ההקדמה, כי הגשמים כולם אצלם מחוברים מעצמים מדמים, כן? המילה מדמים היא מילה מוזרה פה, כאילו אני חושב שהיא לא מספיק מובנת, הוא מתכוון homogeneous, כלומר, עשויים הם... לא עשויים, הם אותו דבר, כן? יש, ההבדל היחיד בין אטום לאטום, לפי שיטת הכלם, הוא, אפשר להגיד, המספר והמקום שלו, כן? הוא פשוט אטום אחר, כן? זה לא, אז אריסטו קורא לזה הבדל במספר, הוא לא אותו אטום כמו האטום השני, אבל יש לו את כל המאפיינים, אין לו מאפיינים, אבל משהו, זה בדיוק אותו דבר, כמו כל אטום ואטום אחר ב... כמו כל אטום ואטום אחר ביקום, הם אותו דבר, אולי הם גם שונים במקום, הם נמצאים במקום אחר, אבל מבחינת מה שהם, הם כולם אותו דבר, כן? כמו שביארנו בהקדמות הם הראשונות, כמו שזה היה ההקדמה הראשונה, השנייה, השלישית, אולי בעיקר הראשונה, הוא כבר אמר את זה. ואמנם מתחלף קצתם מקצתם, במקרים לא דבר אחר, ההבדל היחיד שמשנה אטום מאטום אחר, זה רק המקרים שחלים עליהם, כן? שזה אומר עכשיו ככה, שמה שהם קוראים מקרה הוא משהו מאוד שונה, או יוצא משהו מאוד שונה ממה שאריסטו קורא מקרה. כן? כי אריסטו אומר, יש כזה דבר צורה טבעית. צורה טבעית הוא לא בצד של המקרה, הוא בצד של העצם. כן? צורה טבעית זה דבר שהוא מתייחס לעצם, וכמובן העצם שלו הוא לא אטום, הוא הדבר השלם, ולכן שייך שיהיה לו טבע, צורה מסוימת, שהוא הצורה הטבעית שלו, הוא הצורה האמיתית שלו. והמגדיר, כן, גם אצל אריסטו ובאיזשהו מובן גם פה, המגדיר של עצם ומקרה, זה שמקרה הוא הדבר שאתה יכול להחליף אותו או להסיר אותו, והדבר נשאר משהו, כן? אם אתה משנה את הצבע של חמור, הוא נשאר חמור, אבל עם צבע אחר. אם אתה משנה את החמוריות שלו, אז אתה לוקח ממנו את החמוריות, ומה שזה לא יהיה חמוריות, ואז זה העצם שלו. והעצם הזה הוא שייך זה נקרא צורה. והצורה שייכת לעצם. אבל אומר עם הכלם, אין כזה דבר חמור, יש רק מקרים. ולכן יוצא שמה שהם קוראים מקרים, הם גם הדברים שאי אפשר מבלעדיהם, כן? או שהם פשוט מכחישים את הדברים. הדברים שלהם הם פשוט האטומים. האטומים הם הדבר ש... באופן תיאורטי, אפשר להחליף את המקרים שלהם בלי שהם יתחלפו. אבל כל המקרים שבעולם, כל הדברים שבעולם, הם פשוט מקרים. כן? וזה הדבר היחיד שעושה את ההבדל בין דבר לדבר. ולכן יוצא, ואז הוא מסיק את המסקנה, אז יוצא שככה, הוא מסיק מזה שלושה מסקנות. אני חושב שהיסוד הזה הוא היסוד הברור, היסוד של אטומיזם, ככה זה עובד. ומזה הרמב"ם הולך להוציא שלושה הקדמות ש... הם בעצם פירוטים שונים של אותו דבר, של להגיד שלכן גם הצורה הטבעית יוצא שהיא מקרה. כן, אז הדבר אחד, והיא האחיות אצלם, כן, לפי דעתם, האחיות והאנושות, כלומר האנושיות, כן, לא האנושות במובן של כל בני אדם, האנושיות וההרגשה, כלומר התחושה, כן, הסנסיישן, זה שבעלך יכול לחוש, והדיבר, הוא מתכוון, למה שאנחנו קוראים לבני אדם מדבר, כלומר כוח ההיגיון, כל אלה מקרים כדמות באותו מובן של השחרות והלובן והמרירות והמתיקות, כן? אז אנחנו פה קוראים את ההשלכה של השלילה של הצורות שלהם לגבי ההבדל בין מה שאריסטו יקרא המקרה ובין מה שהוא יקרא הצורה, שהוא הבדל, כן? הבדל אמיתי. כלומר, והוא נותקת דוגמה מאוד, מאוד מפורסמת, כן? אם אנחנו לוקחים בן אדם, כן? בן אדם הוא דוגמה, אריסטו תמיד מתחיל מדברים חיים. אנחנו לוקחים בן אדם, אנחנו אומרים מהו בן אדם, בן אדם הוא נגיד לפחות שתי דברים, הוא בעל חי ואדם, כן? כלומר, לא שתי דברים, אבל בן אדם הוא סוג של בעל חי, כן? ובעל חי הוא סוג של דבר, כן? אז יש לנו שני רמות של דבר. עכשיו, מה מגדיר את הבעל חי? שיש לו חיים, חיוניות, אפשר להגיד. לא יודע אם יש פה הגדרה של מה שזה. והבעל חי זה משהו שיש לו צורה של לחיות. יכול להיות שגם צמחים יש להם חיות במובן הזה. כן, אולי זה יהיה נכון. אם אנחנו יכולים להגיד בעלי חיים, במובן של מה שאנחנו קוראים בעלי חיים, הם... סוג מסוים של דברים חיים, כן? כי בעלי חיים הם דברים שיש להם גם תחושה. יש עוד דבר של תנועה, אבל פה הוא יכול, זה לא עניין הנושא שלו, אבל אני רואה שהוא נוקט את הדוגמה הזאת. כן, אנחנו מסתכלים בעולם, אנחנו רואים מה שאנחנו קוראים דוממים, כן? או אריסטו קורא לזה מחצבים. דומם זה, אני לא יודע מה התרגום של מי. כמו אבנים ומתכות ודברים כאלה, שהם סוג מסוים של דבר, כן? זה סוג מסוים, סוג מאוד בסיסי, סוג מאוד חזק. זה לא שלא כפי שהקלם יגיד, שזה סך הכל אטומים שאין להם את מקרי החיות, כן? יש דברים חיים, שזה הקטגוריה, אחת הקטגוריות הראשוניות, כלומר, יש צורה של חיים, כן? ואחר כך, יש גם, הוא לא הולך לפי הסדר פה, אבל אם אני הולך אחר כך, יש גם בתוך הדברים החיים, יש דברים כמו בעלי חיים שיש להם גם תחושה, כן? גם הרגשה. הוא קורא, תמיד מתרגם הרגשה, הכוונה היא לא הרגשה במובן של הרגשות, אלא במובן של תחושים, כן? בעל חי זה גם דבר שיש לו חושים. שזה גם, עוד פעם, זה שיש לבעל חי חושים, זה חשוב. זה לא מקרה שלו, כן? כי אם אתה לוקח מבעל חי את החוש, כן? אני לא מדבר על בעל חי חולה, אני מדבר על הרעיון של בעל חי, על עצם הזה של בעל חי, אז הוא פשוט מפסיק להיות בעל חי, הוא נהפך להיות צומח. או אם אתה לוקח מהצמח את החיוניות שלו, הוא מפסיק להיות צומח. זה לא מקרה שלו, זה סוג של דבר. יש בעולם, באופן בסיסי, סוגים של דברים שהם חיים. זה לא סותר שהם עשויים ממרכיבים, החומר שלהם עשויים מכל מיני מרכיבים וכו'. וגם הצורה שלו, יש לו סיבה ויש לו פועל וכל דברים האלה, אבל עדיין יש כזה דבר שנקרא בעל חי, יש כזה דבר שנקרא בעל תחושה, שזה עוד סוג של בעל חי, ויש אנושות. ומה זה אנושות? אנושות זה הדבר השלישי, כן, הוא קורא לו פה ארבעה דברים, אבל אנושות זה כמובן פשוט בעל חי, בעל הרגשה, בעל דיבור, זה נקרא בן אדם, כן? זה נקרא אנושי. אז, אבל לפי דעתם, כל הדברים האלה הם מקרים, כל אלה הם פשוט מקרים, ומה הכוונה הם מקרים? כדמות, הם באותו מדרגה, הם אותו סוג של דבר, כמו שאנחנו אומרים, שהחרות, כן, הצבע או הטעם של הדבר, כן, הוא נתן פשוט שתי ניגודים של צבע וטעם, שחרות ולובן ומרירות ומתיקות, אנחנו כולנו מבינים שזאת לא הצורה של הדבר, זאת המקרה של הדבר, הם מקרים, הם דברים שמשתנים, וכן גם יש להם... אחד מהתכונות של הרבה מקרים לפחות זה שיש להם ניגודיות בסוג הזה, כן? לא סתירות, אלא ניגודיות, כן? אתה יכול להיות קצת שחור, קצת לבן, קצת מר, קצת מתוק, זה תכונה של איכויות מסוימות או של מקרים מסוימים. אבל לפי דעת הקלם אין הבדל, כן? אין כזה דבר מקרה וצורה. ההבדל, כן? זה כאילו, צריך לחשוב על זה, כאילו אנחנו מחלקים את העולם בכל מיני אופנים, אנחנו, אריסטו, וכן, זה היה עבודה מאוד ראשונית של אריסטו בקטגוריות ובמקומות כאלה, במטפיזיקה, שהוא מסביר לנו שיש את הקטגוריה הזאת מקרה, שהקלם גנבו את זה ממנו, כן? הוא המציא את זה. אבל הם לא הבינו את זה נכון. כלומר, הם השתמשו רק בקטגוריה המאוד כללית של המקרה, והם לא מבחינים בין הסוג הדבר הזה שמבחין בין מה עושה את הדבר למשהו, לבין סוג אחר של דבר שלא עושה את הדבר למשהו, אלא פשוט הוא משהו נשוי על הדבר, כמו הצבע שלו, כמו הטעם שלו. אצלם, החיות פועלת באותו אופן, היא קדמות. התרגום שלי מתימון, אני הייתי מתרגם משהו כמו במדרגת, כלומר, באותו סוג של חלוקה קטגורית של העולם, כמו הלובן, כן? להיות חי, זה לא סוג אחר, כן? יש פה משהו מאוד אינטואיטיבי להגיד, שלהגיד על בן אדם שהוא חי, זה לא אותו סוג של הגד, כן? אמירה, קטגוריה זה פשוט הגד, להגיד על, כמו קטגוריה. אנחנו אומרים על הבן אדם שהוא בעל חי, זה לא אותו סוג של אמירה, כמו להגיד שהוא לבן. אבל לפי הקלם, בסוף זה אותו דבר. כי זה פשוט, יש לו מקרה של לובן, יש לו מקרה של לחיות. ועכשיו יש עוד דבר שיוצא מזה, דבר שני, ויהיה דבר שלישי, עד שיהיה, כן? ומזה עד, כאילו, אתה, זה גם תרגום של אימתי בו, אני חושב אפשר אולי לתרגם משהו קצת יותר זורם, אבל הוא מתכוון משהו כמו, אתה עוקב אחרי ההיגיון הזה, ויוצא לך שהפרש איש זה, איש זה המין, מאיש מין אחר, הוא כהפרש איש מאיש ממין אחד, כן? כל מה שאנחנו קוראים מינים, כן? kinds, סוגים של דברים בעולם, הוא משהו שעובד, הוא פשוט הגדרה אחרת למושג הצורה, כן? דרך אחת להגיד יש צורות טבעיות, זה להגיד יש מינים טבעיים, כן? כלומר, מה הכוונה מינים טבעיים? מינים טבעיים זה, במילים מאוד פשוטות, שיש הבדל, כן, איש, פה הכוונה פרט, כן, individual, לאו דווקא איש בתור בן אדם. הוא מתכוון, אבל אני יכול לתקט את הדוגמה של בן אדם. כן, הרעיון של מינים אומר שיש הבדל אחר, מסוג אחר, ביני לבין דוב, ומה שיש ביני לבין חברי שהוא גם בן אדם. כן, זה גם משהו מאוד נורמלי בשפה שלנו לפחות, ואולי בתפיסת המציאות שלנו, להבין שיש הבדל כזה, כן? כשאני אומר אני וחברי, הם שני סוגי בני אדם, זה לא כמו שאני אומר, אני והחמור הם שני סוגי בעלי חיים. כן? יש פה איזה סוג הבדל אחר. כן? הסוג ההבדל, כן? ולפי אריסטו, הוא יגיד ככה, ההבדל בינך לבין החבר שלך שהוא גם בן אדם, הוא הבדל בחומר ולא בצורה. כן? שניכם משתתפים בצורת האדם, אתם אדם, אף אחד מכם לא אדם יותר ופחות, אבל יש לכם, כן, באופן יסודי, אתם עשויים, אתם צורות אדם שחלה על פיסת חומר אחרת, כן? זה הדבר העקרוני שמפריד בין שני אישים של אותו מין בדברים שיש להם חומר, כן? אני בן אדם בתוך החומר הזה שממנו מתהווה הגוף שלי, ואתה בן אדם בתוך הגוף שלך. או אפשר להגיד, הוא נבדל במקרים, כן? שזה כבר הבחנה פחות חשוב, פחות עקרונית, כן? אני לבן ואתה שחור. אבל זה הכל הבחנה מאוד שונה, לא עוד הבחנה, זה הבחנה מסוג אחר, כן? המילים האלה, אני ואתה זהים, כן? אנחנו שווים בזה שאנחנו בני אדם, ונבדלים בזה שאנחנו לא אותו בן אדם, כן? אז השווי והנבדלות הזאת, יש לו פירוש אחר, למרות שזה אותו מילה, לבין זה שאני אומר, אני והדוב הם שניהם בעלי חיים, אבל הוא סוג כזה של בעל חי. כי הדוב הוא כבר, יש לו צורה אחרת. אנחנו נבדלים לא רק בחומר, זה לא שאני פשוט בעל חי בחומר אחר. ההבדל בין אדם ודוב הוא לא מהחומר שלהם. כן? זה לא שבן אדם עשוי מפיסת החומר הזה והדוב עשוי מפיסת החומר אחר, אלא הדוב הוא פשוט סוג אחר של דבר. כלומר, יש לו צורה אחרת. כן? אז יש, ולכן יש המון דברים שנובעים מההבנה הזאת, שאנחנו מבינים שיש כזה דבר מינים, יש כזה דבר סוגים, kinds או species, ו אנחנו מבינים שלהגיד בתוך מין אחד הבדל, זה דבר שונה מלהגיד הבדל בין מינים. כן, אחד הוא הבדל החומר או המקרה, והשני הוא הבדל הצורה. ולכן, אבל, לפי הקלם זה לא נכון. הם מכחישים את מציאות המינים, כן? הם מכחישים את זה שיש הבדל. כן, נכון, יש הבדל. הם יכולים להודות שזה מרחק יותר גדול. כאילו, אתה סופר את בין אדם לחברו, יש הפרש של 200 מקרים, ובין אדם ודוב יש הפרש של 300 מקרים, כן? דברים כאלה, מבחינה כמותית כביכול, אפשר להם לשמוע, אבל הם לא מסכימים שיש הבדל איכותי, כן? שיש הבדל אמיתי בין סוג ההבדל שבין אדם בתוך שני פרטים, בתוך מין אחד, לבין מינים בכלל, לכן הם מקשים את מציאות המינים, ואני חושב שזה נמצא פה, כן, הם מודים בזה, זה לא דברים שהם לא מודים בהם, אבל אני חושב שזה נמצא פה בשביל להבין לנו מה יוצא מתוך ההנחה הזאת, ולמה זה, באופן אינטואיטיבי זה מוזר, אנחנו באופן טבעי משתמשים ברעיונות של מינים, כן, לא, זה לא איזשהו חידוש של פילוסופיה, של יש מינים, כמובן, יש כן, שאלה מטפיזית מאוד, מאוד גדולה על הסטטוס, כן, המעמד המטפיזי של המינים, מה הכוונה שיש מינים, כנראה אף אחד אף פעם לא ראה את מין האדם, אנחנו רואים רק בני אדם, ולא ברור אם יש במציאות את הדבר הזה, אוקיי, זה שאלה אחרת, אבל בתוך, זה, כן, מחלוקת אריסטו ואפלטון, ועוד מלא פרטים שיש בזה, אבל באופן יסודי זה הנקודה, כן, ועכשיו הוא מסיק מזה עוד דבר, ואני חושב הדבר השלישי הזה שהוא אומר, הוא בכלל לא, אפילו לא מוסיף איזשהו פרט לוגי שאנחנו לא ידענו, הוא פשוט מסיק מסקנה, מכיל את אותו מבנה, את אותו מסקנה על חלק אחר במציאות, ונראה לי שהוא זה עוד דוגמה שאני חושב שהוא מביא את זה כי הוא רוצה לראות לך כמה זה מוזר. וכמה זה מוזר גם לשיטת הכלם, כן? גם לפי ההנחות המקובלות עליהם, כן? מסוג זה שהוא ספר לנו בפרק עין ב', כן? מבנה היקום שבאיזשהו מובן כללי צריך להיות מוסכם על כל מי שיש לו עיניים ורוצה להבין את העולם, יש פה גם משהו מוזר, כן? אז אומר דבר שלישי, עד שגשם השמיים, כן? גוף השמיים, הרי השמיים הם גוף, זה מוסכם, כן? זה די מוסכם, גם על אריסטו זה מוסכם, רק שאריסטו חושב שהשמיים עשויים מחומר החמישי, אבל עדיין נקרא בעל גוף, לפחות לפי הרמב״ם. אבל פה יש עוד דבר, וגם גשם המלאכים, כן? הגוף של המלאכים, או הגשם שמהם הם עשויים, ואף גשם כיסא הכבוד לפי מה שידומה, כן? על שני הדברים האלה הוא אומר, זה ידומה, כי הרי לפי הרמב״ם באמת מלאכים הם לא בעלי גשם, וכל שכן שכיסא הכבוד הוא לא בעל גשם, למרות ש... טוב, יש פירושים שהרב מרמז להם שכיסא הכבוד הוא בעצמו השמיים הראשונים, אבל אז זה אולי סוג של בעל גשם. אבל הוא מתכוון לפי מה שידומה, כי הרי הקהלמיסטים הם פשטנים, כן? הם הולכים לפי פשט הקוראן, ובקוראן כתוב יש מלאכים, אז הם ודאי מחקישים את הפילוסופים שאומרים, מה, המלאכים הם שחלים נפרדים ובלי כנפיים. לא, המלאכים הם עם כנפיים. וגם כיסא הכבוד הם חושבים שבאמת שהוא איזשהו דבר פיזי מסוג מסוים, כן? אז לפי מה שידומה, כלומר, לפי מה שהם מדמים לשיטתם, שהוא לא שיטה אמיתית, כי המלאכים וכיסא הכבוד הם לא בעלי גשם, ולכן גם אם היינו אטומיסטים, לא היינו אומרים שהם עשויים מאותם אטומים. אבל לפי שיטתכם, שכן המלאכים יש גוף, וכן כיסא הכבוד הוא גוף, כן? גוף נברא, הוא גוף מאוד נאצל, מאוד עליון וכו', אבל עדיין גוף. מי שקורא את האנשים כמו רס"ג, הוא רואה שהם כותבים את זה די מפורש, שהם חושבים שמלאכים הם באופן יסודי עשויים אותו סוג של דבר כמו אנחנו. יוצא שאתה תקל, כן, הרמב״ם פה מחבר לנו דברים שכל אחד מודה, ובמיוחד אנשים דתיים שהם מאמינים בהיררכיה מסוימת ביקום, שבין השמיים לארץ, זאת אומרת, אבל לפי דעתכם, יוצא שהשמיים והמלאכים והכיסא הכבוד וגשם, איזה תולה שתרצה מתולי הארץ, או איזה צמח שתרצה, הכל עצם אחד. יוצא שאין הבדל, אין שום הבדל אמיתי בין כיסא הכבוד לבין תולה, שניהם אטומים, רק לזה יש מקרה שהוא כיסא הכבוד, לזה יש מקרה שהוא מלאך, לזה יש מקרה שהוא תולעת ולא איש וכו'. זה, כן, כמו שאני אמרתי, זה לא מוסיף פה שום דבר, הם אומרים כן, כן, כן. אבל הרמב״ם פשוט, ולכן הוא מביא פה לפי מה שידומה, כן? אם היית רמב״ם שלא מאמין במלאכים גשמיים, אז זה בכלל פחות קושיה, כי מלאכים הם לא אותו סוג של דבר. אבל הם לא מאמינים בנבראים מהסוג הזה, כן? לא ברור, אני כן ראיתי, וולפסון מדבר על זה, שלפחות רזלי, הכחיש את המלאכים. כלומר, הוא אמין שיש מלאכים, כתוב בקוראן שיש מלאכים, אבל לא אמין במלאכים שמתווכים, כן? למלאכים מהסוג של הרמב״ם שהם שעשירות שחלים או איזשהו משהו כזה, שמתווך בין האל לבריאה, כי זה כל יסוד השיטה שלהם פה שאין מתווכים. אז זה הרעיון שיש מלאכים קבועים, אפשר לקרוא לזה, או מלאכים שבאופן יסודי מתווכים בין בני אדם לבין נביאים, או לבין הפעולות שבעולם, כפי שרמב״ם טוען, הם מכחישים את זה באמת במפורש, אבל הם עדיין חושבים שיש מלאכים, אבל המלאכים שלהם הם כמו כל הדברים. בעצם כשהתורה אומרת שהמלאך עושה, זה גם סוג של שקר, כי מלאך לא עושה שום דבר. השם עושה גם את המלאך וגם את הפעולה שלו בנשימה אחת, כן? כמו שהוא עושה את כל הדברים, אז למה יש מלאך? בסדר, זה מנהג, בדיוק כמו שיש כל המנהגים בעולם. אין בזה בעיה. המלאך לא, אין לו תפקיד אמיתי, כמו שלשום דבר אין סיבתיות אמיתית. והוא הביא, אני ראיתי שבספר של וופסון מביא, ובאמת שככה הם מפרשים את עניין המלאכים. אבל בכל מקרה, אז הרמב״ם פשוט משים לך, או גורם לך שתשים לב שזה משהו מוזר. מה? אז מלאכים הם אותו דבר כמו אני? אין שום דבר בלהיות מלאך. אין, כן, אין פה היררכיה. אין שמיים. אין שמיים וארץ. כתוב בתורה שמיים וארץ. אומר, מה, זה סתם, זה נראה שהשמיים יותר עליונים, אבל אין שום הבדל אמיתי. הרמב״ם מאוד, ואילו השיטה של הרמב״ם, ומיוחד אריסטו, שממש מחלק בין שמיים לארץ, הוא סוהב הער שהם בעלי טבע שונה, כן? ממש. יש להם חומר מסוג אחר וצורה מסוג אחר, כן? יש טבע מסוג אחר בשמיים וארץ, הוא דווקא מאוד מתאים לאינטואיציה הדתית, המקראית, הקוראנית, whatever, שמדברת על שמיים וארץ ומלאכים, והשיטה הקלמיסטית היא דווקא מאוד מודרנית במובן הזה, כן? יש פה השוואה מאוד עמוקה בין כל הרמות בעולם, והרמב"ם חושב שבאופן, על פניו זה אבסורדי להניח כזאת השוואה ברמה כזאת. כן, ועצמי הכל, ואמנם התחלפו במקרים לא בזולת זה, ועצמי הכל הם עצמים מפרדים, אנחנו כולנו עושים אותם דברים, ואין שום הבדל ביניהם, אלא המקרים, שהמקרים הם הדבר שלא מתקיימים, ושהשם בורא כל רגע וכו'. זה מה שהם אומרים, כן? עד כאן, הוא לא... זה מה שזה שיטה שלהם. אוקיי? בוא נמשיך קצת, אני לא ערכתי פה, אבל בוא נמשיך קצת, כי יש פה הקדמת שיעית, שהוא גם, כן, בעצם, כמו שאמרתי, אני לא חושב שיש פה חידוש, אני לא חושב שהיינו לא, במילים אחרות, היינו יכולים להסיק את כל מה שכתוב בהקדמה השמינית הזאת, מתוך ההקדמות הראשונות, החמישית והשישית והרביעית. אין פה שום דבר נוסף, אלא ביטוי, articulation של המסקנה הזאת, ששולל את הצורות הטבעיות, והוא מסיק מזה, לפי ספירתי, שלושה דברים שנובעים מביטול, משלילת הצורות הטבעיות, שהם, שאין הבדל בין, אין שום, כן, יש פה משהו בעייתי, כי אנחנו, הרי גם אם אתה לא מסכים לכל הקטגוריזציה האריסטוטלית, אתה גם עלול להבין באופן מיידי שיש איזשהו הבדל בין להגיד הוא בן אדם, ובין להגיד הוא שחור, כן? זה לא בדיוק אותו דבר. על זה בנוי השיטה של הקטגוריות. ולפי דתם זה אותו דבר. והדבר השני, שאנחנו לא, שגם אין הבדל בין להגיד הוא ראובן, ובין להגיד הוא חמור, כן? או שהוא בן אדם ולא חמור, כן? זה אותו סוג הגד. ואותו דבר, הדבר השלישי שיוצא שאין הבדל בין להגיד הוא מלאך, לבין להגיד הוא כוכב. אין שום מלאך, כאילו, יש מלאך בלהיות כוכב, שבמקרה הכוכב הוא בעל איכויות כאלה, בעל מקרים כאלה, אבל אין כזה דבר כוכב, ולכן באופן יסודי כולם אטומים וכולנו שווים, כולנו אטומים תחת שלטון אללה, כן? אין שום הבדל. עכשיו יש עוד דבר שהוא גם, הקדמה התשיעית הוא עוד דבר שהוא באיזשהו מובן, איזשהו יסוד נצרך בשביל ההקדמות הקודמות. כן, הקדמה התשיעית, בוא נמשיך, הקדמה התשיעית היא אמרה שהמקרים לא יישאו קצתם את קצתם, כן? הם אומרים שלא ייתכן שמקרה אחד יהיה המצע למקרה שני, כן? הרעיון של נשוי זה predication, כן? predication, יש predication logic, יש predication טבעי, כן? אם אני אומר שבן אדם הוא לבן, אז אני אומר יש בן אדם, והבן אדם הזה הוא לבן, כן? או כפי שהם סוברים שוק של נשיאות כזאת, לגבי עצם ומקרה, כן? כשאנחנו אומרים האל בורא, אז ככה גם הסבא שלנו הוא בורא משהו, כן? לכן יש פה איזושהי בעיה, מהו הדבר שהוא ברא, כן? אם זה באמת יש מעין, אז זה לא ברא משהו. הכלם באמת מסתבכים בזה, בגלל שהדמיון שלהם תמיד עובד ככה, במילון של עצם ומקרה, דיברנו כבר שהם מסתבכו קצת בעניין של ההיעדר, כן? איך השם יכול להרוס דברים, כי איזה דברים הוא יהרוס, איך יתקיים מקרה ההיעדר בדבר שהוא כבר לא דבר וכו'. בכל מקרה, אבל זה הרעיון של נשיאות, כן, של predication. דבר הוא על משהו, כן? זה היסוד שמוסכם פה, גם, זה בעצם מוסכם גם על אריסטו, זה כל העיקרון של עצם המקרה בנוי על זה. אבל הם אמרו, הם מוסיפים פה משהו, כן? זה מה שהם מוסיפים, כן? הם מוסיפים, כן, בדומה להקדמה הקודמת, גם בהקדמה הקודמת, אנחנו גם אומרים שיש עצם ומקרה, אבל העצם של אריסטו הוא לא אותו עצם שלהם, ולכן העצם של אריסטו הוא דווקא עם צורה טבעית, אבל הם חושבים שאין רק עצם ומקרה ואין צורה טבעית. ובמובן שונה, באופן אנלוגי, אריסטו גם מאמין שיש דברים שנושאים חלקם את חלקם, שנשואים על דברים אחרים, כן, אתה לא יכול להסיר את הלובן מן הבן אדם, ואתה לא יכול להסיר את הבן אדם מהלובן, אתה לא יכול, כן, הוא תלוי על זה, יש פה תליות חד צדדית, חד כיוונית, אבל הם אמרו ככה, שהמקרים לא יישאו קצתם את קצתם, כן, כאשר הם חלקו את העולם באופן מאוד בסיסי לעצם ומקרה, הם גם החליטו שעצם זה הדבר היחיד שיכול להיות המצע למשהו אחר, ומקרה צריך להיות תמיד ישירות על אותו עצם. והוא מסביר את זה למה. וקודם מה הם אומרים? לא יאמר אצלם שזה המקרה נשוי על מקרה אחר, ואחר לעצם. אנחנו כן אומרים את זה. למשל, יש ממש דברים, אריסטו מדבר על דוגמאות ממש, ממש כאלה. הרמב"ם אחר כך שנדבר על זמן, מביא דוגמה ממש קיצונית מהסוג הזה. כן, למשל, הברק של צבע, כן? לצבע יש ברק מסוים, כן? צבע יכול להיות מט או בוהק, כן? או יש לו שיין. עכשיו, הברק של הצבע הוא מקרה של המקרה. זה דוגמה, דוגמה של אריסטו, של למקרה של המקרה. כן, צבע הוא דבר שנשוי על החפץ שהוא צובע, והברק של הצבע הוא סוג, אפשר להגיד סוג של צבע, אבל זה עוד דבר, זה עוד תכונה, יש צבע שיש לו ברק. או אם אנחנו קוראים לכמות מקרה, אז אנחנו יכולים להגיד כמות הוא מקרה, אבל אני לא יודע אם זה עובד ככה, להגיד מקרה של המקרה. אנחנו יכולים להגיד מה שקורה לבן אדם שיש לו גובה מסוים, כן? אני לא יודע אם זה יעבוד. אבל הדוגמה הקודמת שוודאי מקרה של המקרה, אבל יש עוד הרבה דברים כאלה, כן? כאילו יש, מה שאני אמרתי, אם ההגדרה של המקרה זה הדבר שאתה לוקח את זה מהדבר והוא לא מתבטל, אז יש הרבה רמות של זה, כן? אם אתה מדבר על, לוקח דוגמה מאוד פשוטה, כן? אני יודע. זה שאני אהיה, כן, אם אנחנו, זה יותר מסובך, אבל אם נדבר בצורה כללית, זה שאני במקום מסוים, זה מקרה שלי, כן? אני יכול להיות במקום אחר, ואני לא הופך למשהו אחר. ועכשיו שאני במקום אחד, אני יכול להיות ליחס מסוים למקום הזה, כן? אני יכול להיות מרוצה מהמקום, ולא מרוצה מהמקום. המקום יכול להיות גדול עליי, קטן עליי, שזה יחס. יחס זה אחד הקטגוריות, אבל לא, זה קטגוריה של מקרה. אז זה מקרה של המקרה, כן? עוד מלא דברים. העולם בנוי בעצם באופן מאוד, מאוד היררכי מהסוג הזה, כן? יש מה שהדבר, הבן אדם הוא חיה, בעל חיים משכיל, כן? חיה משכילה, ואתה יכול, ההשכלה שלך יכולה להיות באופן כזה ובאופן כזה, ובעלת קשר כזה לדבר כזה, וקשר כזה לדבר כזה, ועוד מלא דברים גג על גג של מקרים על מקרים. זה דבר נורמלי, כן? וזה עובד אם אתה מסתכל על העולם, אז זה נראה שזה עובד. אם אתה מסתכל על מקרים כשייכים לחפצים גדולים, כן? לדבר כולו. אבל הם לא אומרים את זה. ונראה למה הם לא אומרים את זה. לא יאמר אצלם שזה המקרה הנשוי על מקרה אחר, ואחר על העצם, אבל המקרים כולם אמנם הם נשואים נשיאות ראשונית על העצם בשווה. בגלל שהם אומרים שכל כל העצמים הם האטומים הבודדים האלה, העצמים הפרידיים, אז לא יכול להיות מקרה של הכללות שלו, כנראה הכללות לא קיימת. וגם לא יכול להיות מקרה של מקרה. למה? והם אומרים ככה. היא ברחה מזה, מה הסיבה? למה הם בעצם בורחים מלהגיד שיש מקרה של המקרה? באופן תיאורטי, אני אמרתי כל מיני דברים שמתאימים לזה, כן? בגלל שהם מאמינים רק בעצמים בודדים האלה, אז יש להם הרבה פחות על מה להגיד, לשים את המקרים של המקרים, כן? אם אני אומר, הגודל, זה שדבר הוא בעל גודל כלשהו, ויש לזה מקרה, הגודל הזה מתנהג באופן מסוים, הם לא מאמינים בגודל בכלל, כן? כי יש רק עצמים הכי קטנים. אבל יש להם טענה לוגית, טענה בסיסית נגד הרעיון הזה. שברחה מזה, למה הם בורחים מלהגיד את זה? מפני שהיה מתחייב שלא יימצא המקרה ההוא האחרון בעצם, אלא אחר קדימת המקרה הראשון. כן? כי מקרה, מקרה של מקרה, זה אומר שהמקרה הזה תלוי במקרה הראשון. וזה נראה שהם חושבים שגם שזה צריך להיות קדימה בזמן. כן? ככה זה נראה בסיבה השנייה שהולך לתת. כן? המילה אחר, יש פה שני מובנים. והראשון זה, כן, באופן כללי, אריסטו אומר, קודם ואחר כך יש לה שתי מובנים, לפחות, כן? מובן אחד זה קדימה לוגית, ושני זה קדימה זמנית, כן? כשאנחנו אומרים מקרה של מקרה, אנחנו לפחות מתכוונים לשל במובן לוגי, כן? כמו שאני אומר, הברק של הצבע לא יכול להתקיים בלי הצבע, והצבע לא יכול להתקיים בלי הדבר שהוא צובע. כן, עכשיו, להם יש בעיה ראשונית ברעיון הזה של מקרה שתלוי במקרה ראשון. למה? הוא אומר כך, והם ימנעו בזה בקצת המקרים. אני צריך לבדוק למה קצת, למה לא כולם, לכאורה זה יוצא. למה, כי אני לא יודע. אולי יש להם דוגמה מסוימת שזה ככה. בואו נבדוק. וימנעו בזה בקצת המקרים. למה קצת? אני לא יודע. למה? וירצו שימצאו אפשרות מציאות קצת המקרים באיזה עצם מישהו מזמן, בלי שיחדהו מקרה אחר, מקרה אחד, לפי מה שיראו, שהמקרים כולם הם מה שייחדו. כן? המילה אומרים, הייחוד זה מילה שאנחנו נפגוש עוד הרבה פעמים בהמשך. כן? ייחוד זה אותו דבר כמו מה מבחין בין עצם ועצם. כן? מה הופך את זה למשהו. כן? זה מה שהם קוראים לייחד משהו. כן? עכשיו, הרי הקלם, כפי שנראה בהקדמה העשירית, שכבר לא נלמד היום, היסוד שלהם, שהרמב"ם טוען שבשבילו הם בעצם מציעו את כל כל השיטה האטומיסטית, או גם בשבילה, זה שכל דבר יכול להיות כל דבר אחר. כן? כלומר, מה זה דבר? אין דבר. כל האטום יכול להיות כל דבר. כן? אם השם ירצה מחר, הוא יהפוך את הנמלה שעל מתחת לשולחן שלי לכוכב, כן? או למלאך, או לכיסא הכבוד. כי מה כיסא הכבוד? אטומים שיש להם מקרה להיות כיסא כבוד. ומה, אין שום סיבה שמייחדת, כן? אין שום דבר שמייחד את האטום של כיסא הכבוד להיות כיסא הכבוד, כן? אולי יש הלכה שאסור להחליף את ה... סתם חשבתי. שיש הלכה שאסור לה, זה מעלם בקודש ומרידן, אסור לעשות את האטום של כיסא הכבוד שיהיה האטום של נמלה. אבל בסדר, זה שאלה אם השם מקיים את ההלכות. אבל גם לא ברור איך ההלכה הזאת עובדת, כן? ההלכה הזאת מניחה רציפות מסוימת בחומר, כן? אם אתה, יש לך אבן שהקדשת לבית מקדש, אתה לא עושה את האבן הזה לבית כיסא מחר, כן? ולפעות כמו אדם שכתבו את ההלכה, לא אמינו שכל מקרה הוא חדש בכל רגע, כי אז לא היה צריך להיות בעיה. כמובן שאפשר לתרץ את זה, שזה לכפי המנהג, אבל אני רק מראה שאנשים נורמליים חושבים ככה. בכל מקרה, הם רוצים מאוד, הם מאוד חשוב להם האפשרות הזאת, שכל דבר יכול להיות כל דבר ברצון השם, כן? ולכן, יש פה בעיה, כן? כי ברגע שאתה אומר שמקרה אחד נצרח בשביל מקרה אחר, כן? הבוהק של הצבע, הצבע נצרח בשביל הברק שלו, אז השם לא יכול לשים ברק פתאום בדבר אחר. כל המובן של להגיד שזה תלוי בזה, זה שזה לא אפשרי, זה לא הגיוני ולא אפשרי, בלי זה, כן? אני יכול להגיד אולי, כן? אולי זה פה נכנס קצת, אבל אני יכול לדמיין שהשם יכניס ברק לא יודע, בלא צבע. האמת שלא ברור לי איך אני יכול לדמיין את זה. כי ברק זה סוג של צבע, כן? צבע כבד, או לא יודע, כל מיני דברים כאלה. לא בכולם, אולי בכולם אפשר לדמיין שיהיה נס כביכול, שיהיה אותו דבר שהוא מקרה של מקרה בדבר אחר, אבל בבית דברים קשה לדמיין את זה, אולי בגלל זה יש את הקצת. כי התליות הזאת נדמה תליות חשובה, כן? תליות אמיתית, תליות לוגית כביכול. זה לא הגיוני, לא אפשרי לדמיין אפילו, כן? אחר כך בהקדמה העשירית נראה בין ההבדל, בין לדמיין את זה, לחשוב על זה. אבל אפילו לדמיין אי אפשר לדמיין משהו בלי צבע שיש לו ברק של צבע, כאילו, אני לא יודע מה זה יהיה, מה זה יהיה בכלל. אולי אפשר לדמיין את זה, טוב, אבל דוגמות אחרות, בוודאי יהיה מאוד קשה לדמיין, ובגלל שהם מאוד צריכים את זה, הם צריכים הרי שהשם יכול לעשות את כל דבר, כל דבר, כל דבר, כל הזמן, ולכן הם צריכים להאמין שאין כזה דבר מקרה נשוי על מקרה. מקרים הם תמיד ישירות על העצם, ולכן אין כזה, הם מקישים את זה שהברק הוא של הצבע. הברק הוא של האטום. מה, אבל הרי זה המובן שלו? לא יודע, יש להם איזשהו תירוץ לבעיה שזה המובן שלו. כמו שיש להם תירוץ לכל הדברים. השם עושה ברק, בדרך כלל הוא עושה את זה רק בצבע, אבל למה הוא לא עושה את זה אף פעם בדבר אחר? זה המנהג שלו. אני לא יודע, זה קשה לי איך זה יעבוד, אבל דברים מהסוג הזה צריכים לעבוד. בכל מקרה, זה הדבר שהם רצו, והם רוצים שרק המקרה, כן, המקרה האחד, הוא השיחד. זה לא קושיה כל כך גדולה, כי אנחנו יכולים כמובן להגיד שהשם, יש מקרים שהולכים תמיד ביחד, כן, משהו כזה, או שהוא עושה את זה, או אפשר להפוך את שני הדברים לאלה למקרה אחד, אפשר להכחיש את זה שהמקרה השני הוא בעצם דבר נפרד, אולי זה אותו דבר כמו הראשון, ופשוט יש שני סוגים, כן, אני יכול במקום להגיד שהברק נמצא על הצבע, אני יכול להגיד יש שני סוגי צבע, יש צבע שמביק וצבע שלא מביק. כאילו אפשר לתרץ את זה, ואולי יש דוגמאות שהן יותר קשה לתרץ את זה, ולכן אני צריך להסתכל מה הדוגמאות שהם דיברו עליו בדבר הזה. אבל אני חושב שזה גם משהו שנובע ממה שנמצא בבסיס של מה שלמדנו כבר, כן? למדנו הרבה על זה שאין מקרים של כללות, כן? אין אף פעם מקרה של הצורה, כן? של הדבר עצמו. אין כזה דבר מקרה של שולחן. יש, זה שהאטום הוא שולחן, זה מקרה שחל בכל אטום ואטום שלו, כן? ולמה לא יכול להיות מקרה של השולחן? בדיוק מהסיבה הזאת, כי שולחן זה מקרה, ולא יכול להיות מקרה של מקרה, כן? אז השלילה של מקרה של מקרה, זה בוודאי דבר שמבסס הרבה מהדברים שכבר אמרנו. אם היה אפשרות להיות מקרה של מקרה, אז הרבה מהבעיות שהיה לנו, מהבעיה הדברים שהמוזרים כבר קצת שנאמרו, היו יכולים להיפטר, כן? אבל יש להם התנגדות עקרונית למושג מקרה של המקרה, ולכן הם לא יכולים לעשות את זה. וכבר הזכרנו את זה גם מקודם, הדבר הזה. ויש סיבה אחרת, כן? מפנים אחרים גם כן. יש עוד סיבה למה הם לא יכולים לעשות מקרה של המקרה, וזה בעניין של הזמן, כן? כי הנושא שינשא עליו הנשוי, צריך שיהיה קיים תמיד מידת זמן אחד. אם אנחנו אומרים, כן, פה יש, אני לא בטוח אם זה טענה טובה, כי לא כל התליות הם, לא כל הקדימות הוא קדימות של זמן. פה הוא מדבר כאילו שיש קדימות בזמן, צריך קודם שיהיה שולחן ואחר כך יהיה לו צבע, אבל זה לא עובד ככה, הרי ברגע שיש שולחן יש צבע. אבל אולי יש דברים אחרים שהם ככה, או איך שהם מדמיינים את הרעיון של האטומים, יוצא שזה תמיד קדימה זמנית, אני לא יודע. אולי הם באמת דמיינו שבבריאת העולם השם עושה רק אטומים, ואחר כך נתן להם מקרים, יש פה איזשהו חוסר הבנה שלי, אני לא יודע למה הם צריכים את הזמנים. אבל ככה הם אמרו, שצריך שיהיה קיים מידת זמן אחד. ואם המקרה לא יהיה עוד שני זמנים אצלם, כן, זה היה הקדמה השביעית, כן? שהמקרה לא יעמוד שני זמנים, או השישית, סליחה, הקדמה השישית היה שהמקרה לא יעמוד שני זמנים, רצון עליו שתי עתות, כן, שתי יחידות של זמן, אז איך יוכל על היסוד הזה שיישא זולתו, כן? וכמובן אפשר להגיד שהשם עושה את זה בבת אחת, לכן עוד פעם, יש פה איזשהו דבר מוזר, אבל הם טוענים בעיקר ש... לפחות במקרים מסוימים הם טוענו שצריך זמן, שזה יחזיק איזשהו זמן, והרי מקרה לא מחזיק זמן, ולכן אף פעם אין זמן שהמקרה יחול על מקרה. אני חושב שהטענה הראשונה שהוא טענה יותר מעניינת. כלומר, הם צריכים להאמין שאין שום סיבה לשום דבר, אלא המקרה הראשון הישיר מהשם, זה נשמע לי יותר הגיוני. הטיעון הזה שצריך זמן לא מובן לי כל כך, כי אני לא כל כך מבין איך פה צריך זמן. כאילו, זה טיעון פיזי, כאילו. איך השם ישים מקרה למקרה, אם המקרה כבר הפסיק להתקיים לפני רגע. אבל למה לא יכול לעשות את זה בבת אחת? לא יודע. צריך לבדוק, צריך להבין את זה. אז עד כאן שתי הקדמות האלה. נראה לי מספיקו של היום.
אוקיי, תודה, אני צריכה לך את
הרבה. אני אבדוק, אוקיי, ביי.